פרשת וישב, אנחנו מי"ט כסלו, יום החסידות, חב"ד, בכ"ף בכסלו תשע"ה. אני רוצה יחד איתכם בפרשה שלנו ללמוד על דבר כל כך עקרוני, כל כך חשוב, שנמצא באחד מ-13 עיקרי האמונה, זה שכר ועונש. במילים אחרות, מידה כנגד מידה. זאת לא תופעה רחוקה, זאת לא תופעה לא מוכרת. יותר מזה, התורה מלמדת אותנו שכל פרט ופרט בעניינים הפרטיים שלנו, מה שאדם חווה על גופו, על בשרו, על נפשו, כלומר גם בממד הפסיכולוגי הרגשי, הם מופעלים על בסיס של נוסחה. והנוסחה נקראת מידה כנגד מידה. עכשיו כולם מפתוח, סדר בראשית, פרק למזן, ולא לחינם הגמרא מסכת ברכות אומרת, שאם אדם רואה שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. בטעות יש אנשים שחושבים שיפשפש במעשיו, כלומר יחפש ויחקור את ההתנהגות שלו, זה במובן הרוחני, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא. כלומר, זה לא רק זה. כי אם נהיה אמיתיים וכנים עם עצמנו, היחסים שלנו בין הקדוש ברוך הוא לאדם, כל אחד ואחד זקוק לטיפול. כלומר, יש לכל אחד ואחד צורך לשפר ולשנות ולקדם את ההתייחסות שלו אל התורה, אל המצוות המעשיות, שהאדם חייב בהם, כי כולנו בני אדם ונכשלים, תודה, נכשלים לפעמים בקלות, בדברים שהם דברים קלים, ולפעמים גם בחמורות. וזה טבע האדם כאדם. אבל אפשר לומר שלא פחות מכך, מה שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שאם אדם רואה שיש לו בלגן, יש לו איסורים, יש לו צרות, צרות פיזיות, צרות נפשיות, שיבדוק את עצמו ויבין דבר מאוד מעניין שפתחנו בו בתחילת השיעור. ובתחילת השיעור פתחנו ואמרנו שהעולם הזה בנוי בנוסחת מידה כנגד מידה. אם אנחנו ניקח את זה ונאמר את זה כלפי שפה עברית הפשוטה, כפי שאתה מתנהג עם אחרים, זה חוזר אליך. אתה, אדם, אוהב אחרים, יאהבו אותך. אתה אדם שמזלזל באחרים, יזלזל בך. זה ממש חוזר אליך כמו מפה.
בומרנג.
בומרנג, בסדר, קבל. אם אדם מקבל מכה ברגל, אתה צריך לשאול את עצמו, מדוע קיבלתי מכה? כי לא הייתי זהיר. אבל למה דווקא ברגל? הרי יש עוד דברים בגוף. כלומר, זה שקיבלתי מכה ברגל, כנראה שמשהו ברגליים שלי, במילים אחרות בהליכה שלי, הוא ממקד. מקומות שאני הולך אליהם, עם הרגליים שלי, הם לא מקומות טובים. ולכן מקים אותי ברגל. או שאני בועד בחבר. אז באותה רגע אני אקבל מכה ממישהו אחר. מידה כנגד מידה. כל סוגי העונש, כל סוגי האיסורים שבאים על האדם, למשל, אדם גורם לחברו הפסד של ממון, הוא יפסיד ממון. לא באותו רגע, יכול להיות גם אחר כך. אבל זה שגרמת לחברך הפסד, בוודאות תדע שהרווח שלך הוא זמני בלבד. אתה תפסיד אותו דבר. בואי אתה יסף. מידה כנגד מידה. אתה רחום, רחמו עליך. אתה אכזר, תחזרו אליך. איפה אנחנו רואים את זה בפרשה שלנו? אם אנחנו נסתכל על הרצף שאנחנו קראנו מתחילת ספר בראשית ועד אלינו עכשיו, ואני רוצה להביא דוגמאות, 5 דוגמאות, מהפרשה שלנו, ומקומות נוספים בפרשיות ספר בראשית, לעיקרון הזה. בואו נתחיל בפרשה שלנו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אומרת התורה בפרק ל"ז פסוק א', אלה תולדות יעקב. יוסף ב-17 שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער בבני בלעם ובני זלפה נשי אבי. ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זיכונים הוא לו, ועשה לו ביתו נכנסים. ויראו אחד כי אותו אהב אריה מכל אחד, וישנאו אותו ולא יאכלו דברו לשלום. ועד באים החלומות של יוסף, ואני מבקש תשימו לב היטב היטב, אני אדגיש את המילים המעצימות, המדגישות את נקודת החולשה, את הנקודה שבה הנוסחה של מידה כנגד מידה פועלת כלפי כרגע יהיה יוסף. ויחלום יוסף חלום, ויגד אליך, ויוסיפו עוד צנעות. ויאמר עליהם, שמונה החלום הזה אשר חלמתי. עכשיו שימו לב, אני מתחיל להתמקד, ואתם תשימו לב בטון שלי להדגשה. והנה אנחנו מעלים עלומים בתוך השדה, והנה כמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי, לעלומה שלי. ראו לו אחד המלוך תמלוך עלינו משול תמשול בנו, ועשינו עוד שנוע אותו על חלומותיו. ואז זה לא, למה? המילה המרכזית הבולטת היא במילה אלומתי, האלומה שלי, אני. אני במרכז וכולכם משתחווים לי. בואו נעבור עליו. ויחלום עוד חלום אחד ויספר אותו לאחד. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, הנה השמש והירח, ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי. עוד פעם, אני במרכז וכל היקום כולו, שמש, ירח, כוכבים, אני באמצע וכולם משתחווים לי. נורא והיום, יוסף הצדיק, כשהוא נער בן 17, בגיל ההתבגרות, הוא מרכז העולם, כולם. אל תשכחו, הוא האח האחד לפני האחרון, בסדר השבטים. האח הקטן שלכם, בא, אומר לכם, אחי הגדול, תשתחווה לי, אני המלך. או, כמה זה יכול להדליק אותנו. תלך מפה. מה זה? אתה עוד יונק. איך אתה מדבר? ממשיכה התורה ואומר, ויספר אל אבי ואל אחיו, ויגער בו אבי. ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבון נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ריב משפחתי, שכסוך בין האחים, בין יוסף לאביו. אני המרכז, אין, אני העולם כולו מסתובב, כולכם משרתי, כולכם באתם לעולם לשרת אותי עוד מעלתי. ויקנו בו אחיו אבי דבר, שמר את הדבר. אני לא נכנס כרגע לפרשיות אחרות, פרשנות אחרות שיש בהם יפים וטובים. אני רוצה להוביל אותנו במאגר, ברעיון של מידה כנגד מידה, כדי שנלמד איך להתנהג אנחנו. כן. מה אתה מספר לכולם? מה אתה בא להגיד? מה אתה רוצה לספר לי? אני אגיד לך, יפה, אבל תראה, גם אם אני בא ואומר לך שאני חולם, אז מה, יש לנו כלל שאומרים שאדם חושב ביום, זה מה שהוא חולם בלילה. כלומר, זה מה שיש לך בראש, שכולנו עבדים שלך. טוב, הבנתי עכשיו למה אתה חולם כאן, זה יכול לבוא גם מפה. בפרשת השבוע שלנו, בבראשית רבה, ואני קורא דברי הבראשית רבה במדרש, אומר המדרש, הסבירו כך חכמים זכרונם לברכה, יוסף חשד את אחיו בשלושה דברים. זה דיבתם רעה אל עליהם, בשלושה דברים הפריעו לו, הוא חשב בהם, ובשלושתם הוא לקה, מידה כנגד מידה. מה הוא חשב בהם? הוא היה סבור שהם חשודים על עבר מן החי. ועבר מן החי, יש בהלכה, בלכות שקיטה, מתי לעם היהודי מותר להתחיל לחתוך באיברים של הבהמה השחוטה, אחרי שהיא שחוטה. האם לאחר שהיא כבר דוממת לגמרי, או לאחר השחיטה שהיא כבר באמת כבר לא חיה, אבל עדיין השרירים, מערכת העצבים פועלת, ואז זה נקרא לפרקס, פרקוסים. היא כבר באמת לא חיה. אבל עדיין יש תנועות. לבן נוח מותר אחר השחיטה, כשעדיין מפרקסת, להתחיל לחתוך את הבהמה, כי היא כבר באמת מתה. היא כבר לא חיה. עם היהודי נחכה עד שיהיה כל הגוף דומם לגמרי. ולה, האחים של יוסף, הוא רואה אותם, חושד בהם, שהם לא מחכים, שהם חותכים מיד אחרי השחיטה. הקב"ה אומר לו, כן, אתה חושב אותם חינם. איפה יוסף רואה שהוא חשד חינם? כאשר הוא מגיע יותר מאוד לראות את שלום אחד בשכם. הוא מגיע לדותן, לא שם, והוא מגיע לשכם. הם תופסים אותו, ומה הם עושים? לוקחים גדי עזים, שוחטים אותו, ותובלים את בגד, כתון את הפסים בדם, ויוסף רואה שהם שוחטים כהלכה, ולא לוקחים עבר מן החי, נוהגים כהלכה. עכשיו אתה רואה יוסף, מידה כנגד מידה. אתה חשדת חינם, אתה תראה, אבל זה יהיה לך בצער. הסברתי, שהם לא מחכים שהבהמה ששחטו, תהיה די, לגמרי, בלי שום תנועה. כי הגוף, אחרי ששוחטים, עדיין הוא זז. הוא ראה שכן. אומר המדרש הלאה. הוא חשב שהם מזלזלים בבני השפחות. והוא נער את בני בלהה ובני זלפה. הוא החשד שהאחים האורגינליים של לאה מתנשאים על אחיהם, בני בלהה ובני זלפה, הוא חשב בהם ביניהם. אומרים לו, אתה חושד שהם מזלזלים בבני השפחות? נתתי עבד. לעבד נמכר יוסף. אומר המדרש הלאה, הוא חשד שהם תולים עיניהם בבנות הארץ. שהם מסתכלים על הגויות פה, יש להם כל מיני קשרים חברתיים עם הגויות. אמרו לו, אתה חושד באחיך? שהם, יש להם תאווה לגויות, אין בעיה. אומר המדרש, לכן גדר השם, הנני מגרה בך את הדובה. אני אעיר גויה אחת שתנסה אותך, ותבין, ותראה אם זה היה או לא היה. זו אשת פוטיפר. זה דברים נוראים, המדרש פה אומר דברים נוראים על יוסף. אבל, כולם על בסיס מידה כנגד מידה. אם דיברנו בשיעורים הקודמים על מידת הגאווה, התורה פה מדגישה מידת הגאווה הגדולה של יוסף. אלומתי, אני, משתחווים לי, הוא המרכז של העולם. לא פלא, שאם יש לאדם מידת גאווה, זה משפיע על כל המידות כולם. הוא רואה רע אצל אחרים, אז הוא יחשב באחד. ואני אומר אופה, בזהירות הראויה, שאנחנו דברים על שבטייה. אבל ללמוד אנחנו צריכים, ולקח צריכים להפיק. ניקח עוד דוגמה. בפשר הפרשה שלנו אנחנו מכירים את הסיפור של יהודה ותמר, ויהודה שולח לאביו אחרי שהוא שוחט הגדי העיזים, טבול בדם, הקטול את הפסים. הוא אומר לאביו, הקרן, הקטון בן חי אם לא, כביכול, תשמע, היינו בדרך, מצאנו קטון את פסים, עם דם, תסתכל, אולי זה מה שהיה של יוסף. יעקב באמת רואה ומתחיל לבכות ואומר, תרוף תורת יוסף. לאחר הניסיון, וכאשר יהודה בא על תמר קלתו, והיא מבקשת ממנו ערבון, לפני שהיא תסכים שהוא יבוא אליה, והיא דורשת פתילים, חותמת, פתילים, המתה וגניזים.
מה שזה יוסף?
סליחה, אני חלטה באמצע, עכשיו אני צריך להמתין בסבלנות. ואחר מכן שהיא בהיריון ונודה ליהודה, והוא גוזר עליה גזר דין מוות, כי היא יבמה, ואסור לה להיות עם אף אחד, והנה היא בהיריון. אז היא הרי נחשבת כאשת איש להרוג אותה, והיא מוצאת, מוציאים אותה אנשי עירה להסתרב. והיא שולחת לו שליח ואומרת לו, הקרנה, למי החותם את הפתילים? לאיש הזה אני בהיריון ממנו. איך אמר יהודה ליעקב? הקרנה, הקטונת, מידה כנגד מידה. השבטים במעשה יוסף הם גורמים ליעקב אבינו, כשהוא שומע את הבשורה הרעה, הקטונת הפסים תעולת הדם, ויקרא יעקב את בגדיו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם גרמתם לאבא שלכם לקרוע בגדים סתם. טוב, כאשר הם יורדים למצרים להביא אוכל ובנימין איתם, ונעשה אותו תרגיל עם הגביע, ונחשד בנימין לגנב, והולך להיות עבד במצרים, כתוב ויקראו האחים את בגדיהם. על מה? אז סתם, כי זה לא אמת. אתם שמים לב למהלך? יעקב אבינו, בעצת אמו, כשהוא לוקח את הברכות מעשיו, אומר המדרש, גרם לעשיו לצעוק צעקה אחת מיותרת, ויצעק עשיו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, ויאמר הברכה האחת לך אבי. אנחנו רואים שנים אחר כך, מרדכי היהודי יושב בשער המלך מזרעו של יעקב משבט בנימין, והמן מעמלק זרעו של עשיו, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ממש כמעט אותה מילים, מידה כנגד מידה. אנחנו רואים מהקדומות המעטות הללו שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. בואו נמשיך בפרשה שלנו, נתדק ונרוץ קדימה בפסוקים ונראה. לאחר שיוסף נשלח לשכם ואחיו לוקחים ומוכרים אותו, לוקחים מכולם לדלג בבקשה לפרק היד. למד תה. פסוק א', אומרת התורה, ויוסף הורד מצרים. ויקנהו בו דיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישבנים אשר הודיעו שם. ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוני במצרי. וירא אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, ואז וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקדהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. טוב, יופי. ואם אז יפקיד אותו בביתו על כל אשר יש לו, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי בבית אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ועזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ולא לחינם התורה מדגישה את זה, ופרשנויות נוספות יש, אני הולך בכיוון שלנו, במה שאנחנו מדברים עכשיו במהלך הזה של מידה כנגד מידה. יוסף, בגיל ההתבגרות, פתאום מוצא את עצמו מעבד לבעל הבית. אדון על כל הרכוש של פוטיפר, הכל הוא נתן לו, חוץ מאת אשתו, זה הלחם אשר הוא אוכל. זה מה שאתה רוצה, אני סומך עליך. פוטיפר הולך ומבלה ויעקב ויוסף מנהל את כל העסק, בשדה ובעיר, בבנק, בכל מקום. איזה מעמד, וואו. ואי יוסף, יפה תואר, הוא יפה מראה, אני רוצה לבקש מכולם, מסתכל ברשי, אומר רשי יפה תואר ויפה מראה, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושוטה ומסלסל בזערו, לפי המדרש. מה זו גאווה התמלה? אוהו! אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל, שכחת מעיה. לא למדת ממה שגרמת לעצמך במידה כנגד מידה, אלומתי, משתחלים לי, אני הכל, נמכרת לעבד, עבד אפילו את השם שלו אין לו. אתה עוד לא לומד? התנפחת מחדש, גדלת מחדש, התגעת מחדש? לא, אני מגרה בך את הדוד, מיה? מסלסל בשערו, עושה כל מיני משחות על השיער, מתייפייף לו. אבל הקדם אנחנו ככה, אין בעיה. אנחנו נראה לך מה מביא מידת הגאווה הזו. מה גורם ההתנהגות שלך שהסתכלו עליך, שאומרו שאתה יפיוף.
הוא נהנה ממה שהיה לו.
אין בעיה, וזה הפסוק. אבא שלך מתאבל, שכחת שאתה פה בגלל שחקו אותך, אחי, שמחרו אותך. מה אתה חושב שאבא שלך טוב לו? איך אתה נהנה בזמן שאבא שלך? איך אתה נהנה כשאבא שלך מצטער?
לא היה אמור לדעת.
הוא צריך היה לדעת, מלך. ולכן, אנחנו רואים מיד, ויחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ותניה אל יוסף. לא תאמר שכביים. אתה מתייפייף? בוא נראה לך מה היפיפיות עושה. היא תעמיד אותך בניסיון לא נורמלי. היא תעמיד אותך בניסיון הכי קשה שאפשר. שכחת שאתה חשדת שהאחים שאתה מתעסקים עם גויות? בוא נראה אותך. אותה גויה מנסה. מנסה לפתות אותו, מנסה לאנוס אותו, הוא בורח. אבל עצם הניסיון הזה הוא נורא, זה מידה כנגד מידה. ושימו לב, יוסף לא קולט את הרעיון, הוא לא קולט את המרכזיות של הבעיה שלו. הוא לא מבין, כי הוא מתבגר. הוא היה בן 19, 20, הוא נחטף, הוא היה בן 17. הוא נמכר למצרים חודש אחר כך. מה קצר היה כבר בן שנתיים שם? בחור בגיל שלכם. כולו עושה רושם. מלא תעצמות, חושב, מחזיק מעצמו. שיחה התורה ואומרת, שימו לב, תדלגו בבקשה. לפסוק יהודי, כן? ויהי כשמוע אדוניו נראה את דברי אשתו אשר דיברה אליו לבוא כדברים האלה, עשה לי עבדך, ויחר הפור, ויקח אדוני יוסף אותו ויתנאו אל בית הסוהר מקום אשר אסורי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. ויהי אדוני יוסף ויתן אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, ושימו לב, תרגיל ניסיון חדש. בוא נראה, יוסף, האם למדת כבר את הרעיון או עוד לא? אין בעיה. הגעת לכאן בתור אסיר על עבירה שלא ביצעת. לא עשית לך כלום. היא סיפרה שכן. שם אותך בבית סוהר. ירדת עוד פעם, מי אסיר מושל בכל ביתו לאסיר בבית סוהר. בלי שום זכויות. בוא נבדוק עוד פעם. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר. וכל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו. ואשר אדוני איתו. ואשר הוא עושה אשר מצליח. ממש דומה למה שהיה בבית פה דיפה. בואו נראה עכשיו בשלב הבא. מידה כנגד מידה יוסף. תהיה ענב. תרוויח, תשחק בנדמה לי, תפסיד. ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקי מלך מצרים והופל אדוניהם למלך מצרים. ולא מכירים את הסיפור, מגיעים שני שרים לבית הכלא. וכל יום יוסף דואג, הוא המנהל של בית הסוהר. שר בית הסוהר שוב, מבלה יחד עם חבריו. הכל בידיו של יוסף, כל בית הסוהר. ומה הוא? אסיר. מעמד מדהים. יש מישהו שם בבית הכלא שלא מנסה להתחנף ליוסף? יש מישהו שם אסיר בבית הסוהר שלא נזהר מיוסף? שלא משתחווה לו אפיים ארצה? כי בענית אפף יוסף יכול לשנות את מצבו? הוא בא לבית על הכלא. ואין בגץ, אין כלום, במצרים של פעם. בלי משפט בחצי בן אדם בבית סוהר. ואין בצלם, אין כלום. אין זכויות. ויחלמו חלום שניהם, אני קורא בפסוק י'. איש חלומו בלילה אחד. איש כפתאום חלומו, המשקיע והרופא אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם, אינם זועפים, הוא בא לעשות סיבוב בוקר, ספירת בוקר, כולם עובדים לראות שאף אחד לא ברא. והוא רואה את הפרצוף שלהם, שזה פרצוף חמוץ. וישאל את סריסי פרעה, שאיתו במשמר, בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? מה קרה? אתמול היה הכל בסדר? למה אתם עצובים? ואמרו אליו, חלום חלמנו ופותר, אין אותו. הניסיון עכשיו עומד בפה של יוסף. ויאמר עליהם יוסף, עלו לאלוהים פתרונים. יופי. סוף סוף, הקדוש ברוך הוא יצטרף לחייך. אלומתי. השתחבים לי, כוחי ועוצם ידי. פתאום יש אלוהים בעולם. חבר'ה, הוא עמד בניסיון? לא. אבל הוא הבין שמשהו לא מסתדר. קשה. ספרו נא לי! אל תדאגו, אני צדיק, יש לי רוח הקודש. אלוהים מדבר דרכי, אני אפתור לכם את החלום. ככה, עדיין לא הבנת, בסדר, בוא נמשיך. הוא פותר את החלום, ולאחר הפתרון, מה שהוא פותר זה באמת מה שקורה. אז אני יודע, אני הפותר, יש לי כוחות, יש לי רוח קודש, ספרו לי, הוא פונה לשר המשקים שחוזר לעבודה, ואומר לו, כי אם זכרתני איתך בפסוק י"ד, כאשר ניתם לך, ועשית עני עמדי חסד והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. ובאמת זה מה שקורה, שר המשקים יוצא וחוזר לארמון, וחוזר לעבודה, בסוף הפרשה אומר את הפסוק, ולא זכר שר המשקים את יוסף, לא ישכחים.
בסדר, זה ברור, מה?
אתה יוסף שוכח את בורא העולם? אתה כל כך שקוע בגאווה שלך, בעני שלך? כן, שכחו גם אותך. מידה כנגד מידה. איך שהאדם מתנהג, זה חוזר אליו בומרנג. אז היום תלעג לחבריך, ותחייך, ותציל, וזה יחזור אליך בסיבוב. זה רק שאלה של זמן, מקום, זה מה שיהיה, ויעזור לך. כי הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו גם אם לא מסכים, גם אם נתנגד, גם אם נכפור בו. הוא ממשיך לנהל את עולמו. זה יועיל לך. איך שאדם נוהג, נוהגים איתו. ולכן הגמרא במצבת ברכות אומרת, אם באו על אדם ייסורים, יש לך צרות, יש לך הסתבכויות, חברתיות, אישיות, משפחתיות, ממוניות, כל צרה שלו טובות, יפשפש במעשיו, לא במחשבות שלו, לא בכוונות שלו, מה עשית? אם מישהו פגע בך, זה בגלל שפגעת באחרים. אם מישהו השפיל אותך, אתה השפלת מישהו אחר. אם מישהו לקח לך משהו ושבר לך, כי אתה לקחת ושברת. זה הבסיס. לא צריך לחפש כל מיני תירוצים בהסברים. תבין, מה שאתה עושה, יעשו לך. איך שאתה מדבר, ידברו איתך. איך שאתה מגיב, יגיבו כלפיך. כל דבר יחזור אליך. לא תוכל להימלט מזה. במילה כשאנחנו מדברים על הפרשה הזו וזה מזעזע לדבר ככה יוסף הצדיק. אבל יוסף הצדיק נקרא יוסף הצדיק רק אחר שהוא עמד בניסיון עם מישהו פוטיפר. לפני זה הוא היה נער. נער בן 17 שגדל בבית יעקב אבינו מפונק, ואותו אהב יעקב מכל בניו, ילד שההורים מפנקים אותו ונותנים לו ולא מעמידים אותו במקום. והפינוק הזה גורם לצרות.
בעצם אתה אומר שיוסף היה אשם?
אני לא אמרתי לא קראתי דברי חז"ל. חז"ל רואים בעין לא יפה את ההתנהלות של יוסף במידת הגאווה, את היחס שלו אל אחיו, את החשדות שלו כלפי משפחתו. ביהדות ברוך השם לא מסתירים דברים לא נעימים מעבודנו הקדושים כדי שנלמד. אצל הגויים הצדיקים שלהם, כמו שהם קוראים להם, תמיד היו מושלמים. שום דגמים הם בהם. אין שקר גדול מלו, אדם הוא אדם. כן.
אבל
הוא
לא עשה
דברים
כל כך רעים בחיים שלו, הוא עשה כל ילד
הוא עשה דברים חמורים ביותר. מידת הגאווה לשורש לכל הדברים הרעים.
בסדר, מי שרצה...
הרב, הוא לא היה אמור להבין את זה בלוי שלו.
הוא היה אמור להבין את זה בעוד איך. כי פה יש שפה שמובנת לילד בן 3. אם אני בגן המשחקים בתור ילד בן 3 חוטף לילד אחר בלי, אז יבוא ילד אחר ויקח לי. זה מאוד ברור. הדברים האלה של מידה נגד מידה, התנהגות מול התנהגות, אתם מבינים מגיל קטן מאוד.
אבל הוא סך הכל התרגש וקיבל כותו מפסם הבעל את האחים שלו. לא,
לא, הוא לא מדבר על כל הדפסים, הוא לא בא להראות להם. מה שהוא בא להראות להם ולספר להם זה דברים שהם צריכים להיות איפה? בינו לבין עצמו. חלם את החלום, טוב לך איתו, חלום שאתה חושב שאתה מלך, בסדר. שמור את זה בבטן.
הוא מתרגש, הוא צריך
לסמית על זה.
זה לא גאווה.
זו גאווה. זו גאווה.
איפה הגאווה?
אתה בא ואומר להם שהחלום שלך המשותף הוא שהם יהיו עבדים שלך.
סליחה, הילד הוא לא ילד כזה גדול.
ילד בן 17 זה לא גדול?
מה קשר? הוא חלם חלום, מתרגש, מה תספר לאחים שלו?
אוקיי, והוא רואה שהאחים שלו שונאים אותו בגלל זה, אז הוא בא לספר עוד אחד? נגיד בראשון אתה צודק.
אוקיי.
ובשני?
זה גם בן אדם בדור הזה חולם חלום כזה, אז הוא יבוא ויגיד את זה לאחים שלו. אין איזשהו בעיה אחים שלו.
כי היום הסתכלו...
לא ירצו להרוג אותו.
לא, אף אחד לא רצה להרוג אותו.
לא,
לא מדברים על להרוג. היום התייחסו לחלומות שלך, כמו שמתייחסים לפלאפל שאכלת בשבוע שעבר. אין להם משמעות. אבל כשיש לך ילד כזה, שמפנקים, כשיש לך ילד שמשדר חשדנות לבך, שמספר עליך דברים שליליים, אחר כך בא ואומר לך, אתה תהיה עבד שלי, אני לא חושב שצריך יותר מזה.
הוא אומר שהוא חלם.
לא משנה. אתה חולם בלילה רק מה שאתה חושב היום. אז זה מה שאתה חושב כל היום. מתי תוכל לבלוח עלינו? מתי תוכל לשלוט עלינו? אתה מתגאה וגאהבת.
אז זה לא היה כאילו החלום, זה היה כאילו החלום זה היה...
החלום זה היה החיפר שהוא יודע, כביטוי של המחשבות הפנימיות שלו. כשאנחנו מדברים על הרצף הזה, המשך הרצף מראה לנו שיוסף לומד טוב מאוד את הלקח אחר. כי אחרי שהוא נשאר עוד שנתיים עונש בבית הסוהר, ופרעה חולם את החלום על הפרות והשיבולים, ופרעה קורא לו, הוא מגיע, ופרעה אומר לו, שיא הניסיון, שמעתי אומרים, אתה יודע חלום לפתור. שיא השיאים של הניסיון. שמעתי שאתה כזה רוח הקודש, צדי, אתה יודע, לפתור חלומות. הוא אומר, בין עדיין, אלוהים יענה את שלום פרעה. אני למדתי, אני כלומניק. הקדוש ברוך הוא יעזור. אני אין לי שום דבר. המעגל מסתיים שם. ולכן כשהמעגל מסתיים בשבוע הבא בפרשה הבאה, עכשיו מכן, מה התוצאה עכשיו? שברת את מידת הגאווה שלך, הבנת מי אתה, משנה למלך מצרים. עכשיו אתה יכול להיות משנה. עכשיו אתה מאוזן. עכשיו אתה יודע מיקומך האמיתי. בשנת השמיטה, האדם חייב, אחרת הוא לא עומד בזה, לבטל את עצמו. לבטל את התחושה שהוא זה שדואג לפרנסה שלו. לבטל את האמונה שבלעדיו אי אפשר להצליח. בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, ואלוהים ייתן לך מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן וגירוש. לא אתה. זה הרעיונות שאפשר ללמוד מהפרשה שלנו. צריכים להתחזק מאוד בהבנה מאוד 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 ברורה. כשאתה נותן דלתה למישהו, זה כואב לו. אם חשבת שבזה זה יסתיים, תתכונן לקבל את הבעיטה הזו. היא תחזור אליך. התייחסת למישהו בזלזול, יזלזלו בך.
גם ההפך.
הכל. ודאי שגם ההפך. עשית טוב יעשו לך. תואב יאהבו אותך. מרצון, שנזכה שיהיו לנו מידות טובות כלפי עצמנו, כלפי חברינו, כלפי משפחתנו, כלפי העם שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו חסד וטוב כל ימי חיינו, שבת שלום.